שלום, שלום, שבת שלום לכם ולמאזינים כולם.
תחילה כבוד הרב, פרשת יתרו, עשרת הדיברות, דברים קצרים בעניין.
כן, פרשת יתרו זו אחת הפרשיות המרכזיות שיש לנו בספר התורה, ובה יש את המעמד הר סיני, אהבת השם יתברך לעם ישראל, ממלכת כהנים, גוי קדוש, עם סגולה, תוארים מיוחדים במינם, הקדוש ברוך הוא מתאר אותנו, והוא נותן לנו את התורה הקדושה, חמדה גנוזה שהייתה 2,000 שנים קודם שנברא העולם, והוא נותן אותה לעם ישראל, ומה שעם ישראל לומד, מה שהגדולי ישראל פוסקים, כך פוסקים בשמיים. זה במילה אחת להבין מה זה מעמד הר סיני, מה זה מתן תורה. תודה.
יישר כוח, ואנחנו כבר עם מאזינים על קו הטלפון. שלום לאליהו מירושלים.
שלום כבוד הרב.
שלום, שלום.
רציתי לברר שני דברים. אחד, בצל איך בודקים מתולעים, ואיך בודקים סולת מתולעים.
אני אמנם לא המומחה הגדול לתולעים, אבל גם אני בשר ודם, גם אני אוכל ושותה. בצל, אתה שאלת על בצל?
על בצל יבש?
בצל יבש, עד כמה שאני יודע, לא מצוי בו כל כך תולעים, אלא אם כן אתה רואה אותו נגוע, יש בו איזה נקב או סדק, ויש מקום לחשוש, אז פורסים ורואים אם יש תולעת או אין תולעת. כמו כל דבר, גם תאנים בודקים, כמו שתמרים בודקים, וכמו שצימוקים בודקים, וכמו שכל פרי אחר, או גרעינים, פיצוחים, שיכול להיות שיש שם תולעים, בודקים אותם מהתולעים פשוט. לגבי סולת, זה יותר מורכב. זה האישה, עקרת הבית, שרוצה להשתמש בסולת, מה שהיא צריכה לעשות, להניח על השולחן או על המצע שעליו היא בודקת, שיש שם תאורה טובה, או באור השמש, או תאורה טובה מלאכותית, והיא תבדוק כמו שבודקים אורז. היא תעביר קצת קצת, מעט מעט, ותראה שזה סולת נקייה ואין שם גרגירים של דברים אחרים, או חלילה תולעים, או בצד תולעים, וכך בודקים את זה קצת בסבלנות, עם שקט נפשי, אפשר לעבור את זה בשלום, כמו שבודקים אורז.
ישר כוח, תודה רבה, ואנחנו עוברים למאזין הבא. מאזינה מהצפון, שלום לך.
כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
רציתי לשאול, הבן שלי הוא בישיבה קטנה בשיעור ב', הוא שאל אותי לגבי דבר שהם עושים בישיבה, הם לוקחים ספר תנ"ך, מכניסים מפתח, קושרים את המפתח, מכניסים חוץ בחור של המפתח, ומתחילים לשאול את הספר שאלות, והספר נע ממקום למקום, הם שואלים שאלות, פעם זה כן, פעם זה לא, אבל הספר עונה להם. עכשיו הוא שאל, אם זה דבר שמותר לעשות אותו ולא נזוקים
את זה? קודם כל, בוודאי ובוודאי שיש זלזול חמור מאוד בספר התנך, או אם זה חומש או כל ספר אחר, זה שהם נותנים לו להסתובב, זה עבירה בפני עצמה. כי יש הלכה, איך עליי להחזיק את הספר, איך עליי לשאת את הספר, ציצית ותפילין, אפילו שהם מונחים כיס בתוך כיס, אנחנו מחבקים אותם בתוך בית השהי, ולא מחזיקים אותם באצבעות. עכשיו, לעצם השאלה של מה שהוא שאל, זו שאלה שמפורשת בשולחן ארוך, שהיא עבודה זרה. זה מפורש בשולחן ארוך, בהלכות עבודה זרה ביורה דעה, מפורש שם שאין שואלים בגורלות כלל. אסור לשאול בגורלות. והמקור של זה זה בפסיקתא, ויש את זה בספרה ועוד, שזה גדולי התנאים, על הפסוק, לא ימצא בך מעונן ומנחש ומחשף, ושואל עובי דעוני ודורש אל המתים, מיד כתוב אחר כך, תמים תהיה עם אדוני אלוהיך. כותב הרמב"ן נחמני שם בפירושו לתורה. הביא אותו גם הרטב"א, וכך כותב הרשב"א, כך כתבו כל הראשונים, ובעל הלכות גדולות ועוד רבים וטובים. שכל מי שרודף אחרי כישוף, או אחרי שאלות, או אחרי שאלת העתידות, או כל מיני שאלות של גורלות. יש אלף ואחת שיטות, יש אלה קוראים בקפה ואלה קוראים בכף היד, ויש אלה שמגלגלים את הטליון, ואם הוא פונה ימינה או שמאלה, וכן השבשבת, וכל מיני קשקושים כאלה ודומיהם. הרמב״ם קרא לזה, הרמב״ם מימונים בספרו היד החזקה בהלכות עבודה זרה פרק י' א', כתב על זה דברים מאוד מאוד חמורים. ולכן ודאי ובוודאי שהדבר הזה אסור לחלוטין, וצריכים לעשות על זה תשובה מדין חס ושלום לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, ומדין לאו דאורייתא שכתוב לא יימצא בך מעונן ומנחש ומחשף.
בזמנו
הגאון רבי בן ציון אבא שאול,
כן.
אני אומר בזמנו, זה לפני למעלה מ-40 שנה, ביותנו ילדים בישיבת פורת יוסף, היו איזה גם כאלה, לא דווקא הספר עם מפתח, אלא דברים אחרים, שלא כאן המקום להזכיר אותם, והוא קפץ ששמע שבאיזה אחד מחדרי הלימוד הצעירים מתעסקים בדבר כזה, ורץ לשם ומחה בכל תוקף, ונתן אחר כך שיחה ארוכה מאוד להסביר את חומרת הדבר. לכן צריכים לדעת שהדבר הזה אסור מהתורה. ולכן...
כבוד הרב, ברשותך, היום ישנם רבנים בתוכנו היום.
לא רבנים, תסלח לי.
שמבצעים את הקמיעות הללו.
תסלח לי.
איזה גבולות? מה הם הגבולות?
אתה מדבר על קמיעות, אני לא מדבר על קמיעות, אני מדבר על גורלות.
מה הגבולות?
לא, אין גבולות. שולחן ערוך יש אחד. ואי אפשר לכופף אותו איך שאנחנו נרצה. ולא יבוא איזה רב שהוא יגיד לי שיש לו איזה מסורת או יש לו איזה מין הנהגה אחרת, זה לא מהר סיני. דיברנו כעת על תורה מהר סיני. זה לא תורה מהר סיני, סליחה. הדור שלנו פרוץ מאוד, ואל תביא לי ראיות מה שקורה בדור הזה. דברים נוראים, אני לא רוצה כאן להעלות אותם על דל שפתיי ולהפוך כאן את התוכנית של היום, שהיא תוכנית שחשובה מאוד לדעת את ההלכות האסור והמותר, אני לא רוצה להעלות את זה על כל בעיות השעה, ואני יודע, יודע, גם יודע שיש עוד דברים אחרים קשים מאוד שהם נעשים נגד התורה ונגד ההלכה. יש תשובה ביביע עומר נגד זה, ביחווה דעת נגד זה, כל גדולי ישראל לאורך כל הדורות אסרו את הדבר. תודה רבה.
תודה וישר כוח לכבוד הרב, ואנחנו עוברים ליעקב מאקו, שלום לך. יעקב.
שלום כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
אדם שמתעורר מוקדם בבוקר, לפני עלות השחר,
כן.
הוא אומר את ברכות התורה. שאלה, באיזה שעה מותר לו לברך ברכות השחר שעוד לא עלה עמוד השחר?
לא, ברכות השחר זה לא בעלות השחר. כשאדם ישן בלילה וקם, ואפילו ישן בתחילת הלילה, וקם בדעתו להישאר ער מחצות הלילה והלאה, חצות היום זה בסביבות, ברוב, בוא נגיד הכי בטוח, ברוב חלקי הארץ, 10-12 בשעון חורף, כבר יכול לברך ברכות השחר את כולם על הסדר, כמו שאומר בבוקר. ולא חייב להמתין לבוקר. שהרי הנותן לשכבי בינה להבחין בין יום ובין לילה זה כבר בחצות. השכבי זה התרנגול. התרנגול צועק בדיוק בנקודת חצות. כמו שמובא בזוהר פרשת לך לך, מעשה ידוע שהגיעו לכפר תרשה חכמי הזוהר, תלמידיו של רבי שמעון בר יוחאי, ושאלו אותו אם יש לך תרנגול שחור. אמר להם למה? אמרו לו כיוון שהוא יודע לכוון את הרגע של חצות, ואנחנו לא רוצים להיות ישנים בשעת חצות לילה. ולמה תרנגול שחור? כי השחור הוא לא זייפן, הוא יודע בדיוק את רגע חצות. אז הוא אמר להם שם שיש לו פטנט אחר, יש לו שם שעון מים, שזה מצד אחד יש מחל שמנוקב ומטפטף מים למטה לתוך המחל השני, מהצד השני זה היה מחל נחושת, בטור משקל, מצד שני יש לו משקולת, כשמגיעה המשקולת למשקל המסוים זה בדיוק בחצות הלילה, ואז בכל רעש גדול נופל המשקל מצד אחד לתוך צלחת הנחושת, ומאיר את כל בני הבית. זה זוהר מפורש בדף צדי ג' פרשת לך לך. ושם, על פי זה, כתבו הפוסקים, כך נפסק גם שולחן ערוך, שמי שנשאר ער והוא רוצה לברך ברכות השחר, הוא לא חייב להמתין לעלות השחר, אלא יכול לברך גם לפני עלות השחר. ולכן אתה, לגבי השאלה שלך, מי שיתעורר לפני עלות השחר, בחצי שעה, שעה, שעתיים, לא משנה כמה, אבל עבר חצות, ואין בדעתו להמשיך לישון, מברך על נטילת ידיים כדת וכהלכה, ואחר כך מתפנה לשירותים, מברך אשר יצר, ואומר את כל ברכות השחר ללא דילוג על הסדר, אחת לאחת עם ברכת התורה. ברכת התורה שמברכים זה רק אם מי שנשאר ער כל הלילה, אז הוא לא יכול לברך ברכת התורה במשך הלילה עד שיעלה השחר. אבל מי שישן וקם יכול לברך את כל ברכות השחר, כולל ברכות התורה. תודה רבה.
תודה רבה לך, מאזין, וישר כוח לרב, ואנחנו עוברים לשלומית מירושלים. ערב שבת, שלום לך.
שלום לכבוד הרב.
שבת שלום.
שבת שלום. יש לי שתי שאלות, בבקשה. רציתי לשאול, אחרי שהחתן שובר את הכוס, מה נהוג לעשות עם הזכוכיות של הכוס? ועוד שאלה, אם זוג מתגרש...
רגע. מיד לוקחים את הזכוכיות, אוספים אותם בתוך שקית ניילון או בתוך איזה דבר מוגן, ומשליחים לפח האשפה תכף ומיד. אין לזה לא סגולות ולא שום קשקוש אחר. כך צריך לעשות. כן, יש עוד שאלה?
כן,
אנחנו עוברים למאזין הבא.
כן, אנחנו ברשות הרב.
כי זה ממש חשוב לי מה עושים עם הטבעות, פשוט כל אחד אומר לי משהו אחר, ואני
לא יודעת מה לעשות. לא הבנתי, לא שמעתי, מה הטבעות?
אם זוג מתגרש, מה עושים עם הטבעות של החתן והכלה?
הטבעת שלך?
לא, של הילד, אבל גם של הכלה שלו, גם את זה אצלי. מה עושים עם הטבעות?
הכלה, של הכלה, זה שלה.
כן, זה גם אצלי הטבעת, כן. מה עושים? כל אחד אומר משהו אחר.
רגע. אנחנו לא בדפי זהב כרגע, סליחה. אנחנו רוצים לדעת מה ההלכה אומרת. כשאיש מקדש אישה תחת החופה, ונותן לה את הטבעת ואומר לה, הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל, באותו רגע הטבעת הוא שלה לנצח. גם אם הם מתגרשים, מה שיהיה, מה שלא יהיה, זה שלה אישי, מה שהיא רוצה, היא עושה בזה. ואל תשמעו לאף אחד אחר, זו ההלכה ואין בלתה. תודה רבה.
תודה וישר כוח, ואנחנו עוברים לזרי מהקריות. שלום לך.
הלו.
שלום.
שלום לכבוד הרב. יש לי שאלה, הבת שלי צריכה לתת כל רגע. היינו בבית חולים היום, והפתיחה לא הייתה מספיקה, וחזרנו הביתה. עכשיו, יש סיכוי שהיא תילד בשבת. אז עכשיו, היא רוצה את בעלה על ידה, והיא מאוד רוצה להוציא גם על ידה, בגלל שהיא אומרת ברגע שהיא לא תהיה נקייה, היא לא תוכל להתקרב אליה, ואני צריכה את האמא, אמא צריכה להיות איתי, בבקשה. אז מה עליי לעשות? האם אני יכולה לנסוע איתם?
לפי ההלכה, אדם אחד יכול, רשאי לנסוע איתה. אז תחליטו או בעלה או את.
אז בשום אופן אני...
רגע, אני שומע, אני שמעתי טוב מה אמרת ותרשי לי. אז לפי ההלכה, אדם אחד בלבד נוסע איתה, אלא אם רואים אותה במצוקה קשה, אני מדגיש דווקא אם היא במצוקה, והיא בצער גדול, וייתכן שהלידה לא תלך כמו שצריך, וידוע שיולדת צריכה להיות רגועה, וצריכה לשתף פעולה בשעת הלידה, וכמה שהיא תהיה יותר שמחה ורגועה, אז הלידה תעבור יותר מהר ויותר קל. ולכן, אם יש צורך גדול, אתם רואים שיש צורך גדול, והיא לא מסכימה אם האמא לא מצטרפת, אז האמא תצטרף, או הבעל, או שניהם יחד, אינני יודע איך, אבל קודם כל להסביר לה, תשמעי גברת, מבחינה הלכתית, מבחינה שאנחנו רוצים שהכל יעבור בשלום, אז רק אחד מהשניים, מי שאת מעדיפה, יצטרף אלייך. ואם רואים שהיא מאוד מאוד רוצה, וקשה לה הדבר, מאוד רוצה, זה כן, אבל שזה קשה לה, ויתכן מאוד שכתוצאה מכך ייגרם לה צער או אגמת נפש קשה, אז יהיה מותר ששניים יישאו איתה.
תודה לך ותודה וישר כוח לכבוד הרב, ואנחנו ברשות הרב.
אם יש אפשרות שמישהו ילך ברגל עד המקום, אז זה עדיף. תודה.
ברשות הרב, ברשות המאזינים, אנחנו יוצאים למקבץ קצר של פרסומות ומיד נשוב.
ימי השובבים הם זמן ראוי לתשובת המשקל. זכו לנפשכם וזכו את אחיכם למען הטהרה בישראל.
זה ארגון נפלא מאוד, שהוקם לפני מספר שנים מעט, אבל עשה הרבה מאוד, ועושה הרבה מאוד. לכן מי רואה דבר כזה יקר ודבר כזה נפלא ועומד מן הצד? וזה קודם לבתי כנסת, זה קודם לישיבות, זה קודם לכוללים, זה קודם להרבצת תורה.
היו שותפים לזכות הגדולה של בניית מקוואות בארץ ישראל. כל תרומה והנצחה שלכם מעצימה את הטהרה והקדושה של אחינו ואחיותינו ומקרבת את מלכו של עולם לבית ישראל. תרומה נדיבה שלכם תביא אור של קדושה וטהרה לכל בית בישראל.
טהרת הבית, 0-2-80-80-88.
חמישה קבלנים לרשותכם לבנייה ושיפוץ כאחד. הריסה, בנייה, שיפוץ, צביעה, גבס, נגרות, מיזוג או כל עבודה שתבקשו באופן מושלם, איכותי ועל פי לוח זמנים מדויק. תשלום לפי התקדמות העבודה וסביעות רצונו המלאה של הלקוח. לקבלת הצעת מחיר בלי כל התחייבות או תשלום, מתקשרים 03-3-727-727. 03-3-727-727. אם אתם מחפשים אדם שעבד בגוגל, מכיר היטב את קוד החיפוש, יודע לבנות אתר אינטרנט שיווקי ומקצועי שיציג את העסק שלכם בעמוד הראשון בעמודי החיפוש וינתב גולשים פוטנציאליים לאתר שלכם, חפשו במרשתת באינטרנט ליאור מזור, או התקשרו 058-650-2650. ליאור מזור, האיש שעוזר ללקוחות למצוא אתכם. ראשונים, 058-650-2650.
ועכשיו אני רוצה לומר שלום למנכ״ל אפיקים. אפרים, שלום לך.
שלום לך ולכל המאזינים.
שמעתי שיש לך בשורה משמחת מאוד לכלל המאזינים.
אכן כן, אנו שמחים לבשר לציבור על המיני בר החדש פלטינום, מיני בר מפואר בשלל צבעים מרהיבים, בעל שלושה מצבי מזיגה, מים חמים, קרים וגם פושרים. וכמובן מנגנון מיוחד לשימוש במים הקרים בשבת.
ומה המחירו של המיניבר ואיך הוא מעוצב?
שים לב, שווי המיניבר יותר מ-1,700 שקלים, אבל היום המחיר הוא אפס. ושים לב, כל מי שיתקשר למוקד הארצי של החברה, כוכבית 2026, אני חוזר, כוכבית 2026, יקבל את המיניבר מתנה. אני אומר שוב, מיניבר פלטינום חינם. משלמים רק בעד הסננים 48 שקלים לחודש במשך 3 שנים ומקבלים 3 ערכות סננים המספיקות ל3 שנים.
וכמה עולה התקנה?
המיני בר כולל הובלה והתקנה, ואני מדגיש, כל מי שיתקשר למוקד הארצי כוכבית 2026 יקבל מיני בר פלטינום מפואר חינם, כולל הובלה והתקנה.
אם כך, זה הפתרון המושלם למי שרוצה להימנע משישיות ומשמיניות. אני חוזר, כל מי שיתקשר למוקד כוכבית 2026 יקבל מיני בר פלטינום חינם, כולל ההתקנה. שמה? זאת בשורה, כל הכבוד לכם. אז כל מי שרוצה, קדימה, חייגו כוכבית 2026, כוכבית 2026. אפרים, תודה רבה לך.
תודה רבה לך ולכל המאזינים.
כל ישראל, מורשת אחת, 104.8, 105.1 ו-105.3 FM. אתם מאזינים לרשת מורשת של כל ישראל, רדיו עם נשמה יהודית. בחסות בשר בחשרות בדץ בני ציון בראשות הרב בן ציון מוצפי.
רשת מורשת של כל ישראל, מקבלים שבת שאלות ותשובות עם כבוד הרב הגאון בן ציון מוצפי שליטה. מספר הטלפון שלנו 530-2685 אזור חיוג ירושלים, 530-2685 אזור חיוג ירושלים, וגם מערכת מסרונים שעומדת לרשותכם שמספרה 624 5566-624-5566, אזור חיוג ירושלים. שוב, שבת שלום לכבוד הרב בן ציון מוצפי.
כן, שבת שלום.
כן, אנחנו איתך ואנחנו פונים למאזין. ישי, שלום לך.
שלום כבוד הרב.
שלום וברכה רבה.
רציתי לשאול הרב, שבוע שעבר באתי לקנות משהו בחנות ובאתי לשלם ב-10 שקל, אמרו לי מזויף. עכשיו לא רצו למכור לי, הלכתי לחנות אחרת, פרטתי את זה. ידעתי שכאילו זה מזויף, האם עשיתי בסדר ומה אני אמור לעשות פעם הבאה, מה אני אמור לתקן את זה אולי?
כל אדם שנקרא בכיסו, בארנקו או בידו שטר, מטבע, שהוא מזויף, אסור לו להעביר אותו הלאה, בשום פנים ואופן. כי זה גזל גמור, כיוון שזה אין לו שום ערך, וזה לא הלך חוקי. נוסף לזה שיש פה עבירה פלילית, אני לא מדבר כעת מבחינת החוק, אני מדבר מבחינת ההלכה. מבחינת ההלכה זה ודאי אסור, כי זה גזל גמור, כשהמשתמש יודע שזה מזויף, והוא מכשיל אחרים בזה. להבא אל תעשה, כן? וייתכן, אולי תשאל את בעל החנות במקום שכן השתמשת, אם ידוע לו על דבר כזה. ואם ידוע לו, אז באמת שזה נתקע אצלו, אז תשלם לו. אלא אם כן ייתכן מאוד שהוא העביר את זה הלאה, בלי להרגיש, ואחרים גם לא הרגישו, כמו שאתה לא הרגשת כשקיבלת את זה. אבל להבא לא לעשות דבר כזה. ותבורך.
תודה, ישר כוח לרב. כבוד הרב, שאלה מתוך המסרון, אדם שמניח תפילין טרם הזמן, האם מותר לומר לשם ייחוד?
לא, אין לשם ייחוד כאן, כיוון שזה לא זמן המצווה, מה מקום לשם ייחוד? כמו שעכשיו אני אשב ועשה לשם ייחוד של קידוש של עד שבת, ועכשיו חול גמור. או אני אשב עכשיו ואגיד לשם ייחוד של הבדלה או של ספירת העומר. ועכשיו לא עומר, ובקושי ט"ו בשבט עבר. אז בוודאי שזה לא ממין הטענה ולא ממין העניין בכלל, כי עדיין לא הגיע הזמן. אז אכן, יימנע מכך.
כן. ועוד שאלה בעניין לשם ייחוד, האם חזן מחויב לומר לשם ייחוד בתחילת כל תפילה?
צריך לדעת שלשם ייחוד זה לא חובה. לשם ייחוד, משתיקן להגיד לשם ייחוד, זה רבי שמעון בר יוחאי בזוהר הקדוש, הוא מנהג טוב ונחוץ. יש בזה מעלה גדולה מאוד. ונסביר קצת את הרקע.
גם אם החזן לא ממש מבין את המשמעות שלהם.
לא, נסביר את הרקע בקצרה, למה צריך להגיד השם ייחוד, ומאיפה זה צמח. קודם כל, הנוסח של השם ייחוד נזכר בדברי רבנו ארי בספרו שער רוח הקודש. הוא כתב את כל הנוסח הזה שאנחנו אומרים. יש נוסח אחר שהאשכנזים אומרים אותו, הוא לא מרבנו ארי, הוא מהשלה. על ידי ההוא תמיר ונעלם, הם אומרים את המשפט הזה, ואצלנו הספרדים אין את זה, אלא את האורגינל, בנוסח היותר קדום מעט רבנו ארי. ואז זה היה בכתב יד, אז זה לא היה נפוץ. המקור בדברי רבי שמעון בר יוחאי, והסיבה היא זו. הסיבה היא שכיוון שכשאנחנו צריכים לעשות כל מצווה ומצווה, צריכים לעשות אותה לשם שמיים ולא לשם אינטרס. גם, זאת אומרת, אסור לי לכוון באותה מצווה בשביל איזה דבר אחר, וזה פגם בעשיית המצווה. אלא אני צריך לעשות נטו את המצווה לכבוד הקדוש ברוך הוא. דבר שני, בכל מצווה ומצווה שאדם עושה, טוב מאוד שיכלול את כל עם ישראל יחד איתו. לדוגמה, אדם עושה פדיון הבן, אז הוא זכה בבן בכור, מה יעשה השני שהוא כהן ונולד לו בכור, הוא לא יכול לקיים בכור, ומה יעשה השלישי שנולדה לו בת בתחילה. אז זה שעושה פדיון בכור, הוא אומר לשם ייחוד, והוא אומר שם בשם כל ישראל, כלומר, גם אלה שלא קיימו את המצווה, הנשמות ביחד מתחברות באותה שעה וכולם מקיימים את המצווה. דבר שלישי, אני מונה את הסיבות העיקריות, כל זה הזוהר הקדוש אומר. דבר שלישי, הסיבה של השם ייחוד, היא מצד שאולי לפעמים אנחנו לא עושים את המצווה כתקנה. למשל, הוא מקיים מצוות מעקה, אבל הוא עושה את הגובה הנכון, הוא לא מתקין את זה מספיק חזק. או הוא מתקין מזוזה, הוא לא שם אותה בדיוק במקום האמיתי, הנכון והמדויק שצריך להניח את המזוזה. וכן, הוא מניח תפילין, אז לא תמיד הוא מקיים את המצווה כהוגן, או שהתפילין לא מונחים כל כך במקומם, או שהוא משיח דעתו מן התפילין.
וכן, אומר קריאת שמע, ובקריאת שמע הוא לא מכוון כהוגן, הוא לא עושה את מה שצריך לעשות, ועוד 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 דוגמאות כאלה לרוב אנחנו יכולים למצוא, שבכל מצווה יכולה להיות חס ושלום איזה פגם או חיסרון. על ידי האמירת לשם יחוד, אומר הזוהר הקדוש, אתה מזכיר את שמו של הקדוש ברוך הוא, ואתה אומר לו שאתה עושה את זה לעשות לו נחת רוח ולעשות צון בוראנו, ובפרט שבסוף לשם יחוד אומרים ויהי נועם, והפסוק ויהי נועם בא להשלמה על צד שאם המצווה חסרה באיזה דבר שהוא, או באיזה פרט, או באיזה הלכה, מעשה ידינו כוננו, כוננו הכוונה, אתה תשלים את מה שחסר. יוצא איפה שאמירת לשם יחוד היא מאוד חשובה. מי שירצה לדעת, כתבנו אמנם על זה בעניותנו בספר אורחות ציון, בעריכות, אבל מי שירצה ימצא אצל הרב חידה בעבודת הקודש שלו במורה באצבע, יש לו שם לשם יחוד לא ארוך, אבל כללי, של כל מיני מצוות שהן מצויות במשך היום, שאדם עושה אותן בלי לחשוב. אז הוא כתב שם, בלשם יחוד הזה הכללי, את כל המצוות הפחות או יותר מצויות במשך היום, שאדם יאמר את זה פעם אחת בפוקר, ועל ידי זה יקיים את כל המצוות כהוגן. ואגב, אני אזכיר איזה משהו מילדותי שנחרט עמוק במוחי, שאני זוכר את זה ממורי רבי הרב מנצור בן שמעון עליו השלום, זכר צדיק לברכה. זכיתי ללמוד אצלו שנתיים ימים בישיבת פורת יוסף, והייתי מאוד מקורב אליו, והיה איזה זקן, אבא לאולי 12 ילדים, שהיה גר ברחוב יחזקאל במרתף, עני מרוד. והאיש העני המרוד הזה, אשתו הייתה סגית נהור, לא הייתה רואה. והיו לו ילדים, משפחה ידועה, אני לא אזכיר את שם המשפחה, כי יש הרבה שמכירים את הצאצאים, והוא היה מגיע לישיבת פורת יוסף פעם או פעמיים בשבוע, ואוסף צדקה, והבחורים, האברכים, הרבנים, היו נותנים כל אחד כמתנת ידו, נותנים לו כי הכירו אותו, שהוא באמת אדם זקוק ואדם נזקק ולא סתם אחד. הרב מנצור בן שמעון היה קם כשהיה רואה אותו, באמצע השיעור היה דופק בדלת ונכנס, אותו יהודי זקן, הרב מנצור בן שמעון היה קם, ואני הייתי עוקב אחריו, אני רואה שהוא מתעכב עד שהוא מוציא את המטבע, ומה הייתי רואה? שהוא ממלמל בפיו, הוא היה אומר לשם יחוד לפני נתינת צדקה, וקם למעיל שלו שהיה תלוי שם ליד הארון, וכמה מספר צעדים, אבל מתמהמה, ומוציא את המטבע באיזה גיל וברעדה, ומוסר את המטבע לאותו זקן. גם אבא עליו השלום, מורבי עליו השלום, היה כל שנה ושנה, לפני ראש השנה, בקף זן לחודש אלול, היה עושה מצוות הצדקה, תיקון הצדקה של הרשש, שיש שם לתת 34 פרוטות, על כל פרוטה היו אומרים איזה משהו. אם זה בשביל שנזכה להשלים את תיקוננו בגלגול הזה, אם זה מי שצריך בת זוג שימצא את בת זוגו, אם זה בשביל הילדים שיהיו יראי שמיים, זה הבנות שיהיו עובדות השם, על כל פרוטה היו אומרים איזה בקשה מסוימת ונותנים את אותה פרוטה לצדקה. אז הנה רואים, ויש לשם יחוד ארוך לפני כן היה, שאני מקיים את המצווה, לא תאמץ את לבבך ולא תקפוץ את ידך מאחיך האביון, וכתוב מצוות עשר, פתוח תפתח את ידך לאחיך לענייך, ונתת לו די מחסרו אשר יחסר לו, ועוד פסוקים כאלה בדומם. גם כשהיה קם מפני שיבה, היה עובר זקן, היה אומר, הרי אני בא לקיים מצוות, מפני שיבה תקום והדרת פני זקן. אז יש בזה מעלה גדולה. תודה רבה.
תודה לך, יישר כוח, חזק ברוך, ואנחנו נעבור למאזינה מהמרכז. שלום לך.
שלום כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
שבת שלום. רציתי לשאול שאלה. הוגה שאני אפיתי בתבנית שהיא פרווה, ולאחר מכן בישלתי קרם בסיר חלבי שהוא לא בן יומו, ושפכתי על ההוגה. האם התבנית נהפכת להיות פרווה? סליחה, האם התבנית הופכת להיות חלבית?
הבנתי. הסיר החלבי נקי היה.
נקי והוא לא היה בן יומו.
נקי. נקי, אין שום בעיה בדבר הזה. אפילו לבני אשכנז זה מותר לחלוטין. כי הספרדים לכתחילה אולי מחכים 24 שעות, אבל האמת שגם אם זה היה תוך 24 שעות, אבל הסיר היה נקי, גם לספרדים זה בסדר, לאשכנזים רק בדיעבד. אבל כאן במקרה שלך, שהסיר היה לא בן יומו, כלומר עברו 24 שעות מאז שהשתמשת בו בחלב, והסיר היה נקי, אז אין בזה שום בעיה בכך שיצקת מהסיר הזה גם בחם, על גבי התבנית את החומר ששמת, והתבנית עדיין פרווה לחלוטין.
ועוד שאלה קטנה, סליחה, תודה רבה, ועוד שאלה קטנה, כאשר אנחנו אוכלים בשר וחלב, האם יש צורך להחליף כל פעם מפה כשיש האבנית על השולחן?
ההלכה בשולחן ערוך שחייבים לתת מפה מיוחדת לחלבי או לבשרי. כלומר, אני יכול להשתמש בשולחן כשהוא ערום, בדרך כלל לא עושים את זה, אבל לומר, יש שולחנות פורמייקה במטבח, אז כשהוא מגולה אני משתמש בו לחלבי, כשאני רוצה להשתמש לבשרי אני חייב לשים לו מפה. או להפך, כשהוא מגולה משתמש בו לבשרי, כשאני רוצה להשתמש לחלבי, שם מפה. והטוב ביותר לקנות שתי מפות בשני צבעים שונים, אחד לחלבי ואחד לבשרי. תודה רבה.
תודה רבה לך וישר כוח לרב. אנחנו עוברים לציון מאלי.
שלום.
שלום, שבת שלום.
שבת שלום הרב. מדבר ציון מהיישוב אלי. רציתי לשאול. אני מלמד בתלמוד תורה ושאלו אותי תלמידים שאלה ולא ידעתי לענות והבטחתי שאני אשאל את הרב. כשאנחנו לומדים בתלמוד תורה, אז אנחנו חבר'ה מעל גיל בר מצווה, אז אנחנו כמובן אומרים את היו רצון לפני. רצינו לשאול, האם יש לנו חובה, או שזה לא חובה, או שזה מנהג טוב, להגיד גם...
סליחה, איזה יהיה רצון?
לפני הלימוד.
כן.
של רבי נחוניה בן הקנה.
כן, כן.
אבל רצינו לשאול, האם יש גם חיוב או מנהג, או צד טוב, להגיד גם קדיש על ישראל בסוף הלימוד, או שאין בזה שום עניין?
יפה, יפה, שאלה מאוד מאוד יפה. האמת שיש לנו מקור בהרמב״ם. הרמב״ם עליו השלום בסדר התפילה כתב שדבר ידוע הוא מקובל אצל עם ישראל, כשלומדים תורה שבכתב מקרא הרב אומרים קדיש יש למה. כשלומדים תורה שבעל פה כגון משנה גמרא ומדרש וזוהר והלכה אומרים אחריו קדיש על ישראל. יש דיון למי שייך הקדיש הזה. רבנו חיים פלאצ'י שהלילה ליל י"ז לחודש שבט ליל פטירתו, שהיה גאון עצום, נפטר לפני קצת יותר 140 שנה בערך, שנפטר באזמיר שבטורקיה, מצודתו הייתה פרוסה על כל המזרח התיכון, והיה לו קשרים עם כל גדולי ישראל בכל העולם כולו. חיבר למעלה מ-100 ספרים. הוא דן, רבי חיים פלאצ'י, למי שייך הקדיש הזה. הוא כותב בפירוש שידוע שהקדיש הזה שייך לרב שאמר את השיעור, ולא משנה אם יש לו הורים או אין לו הורים, ואפילו יש לו סבא וסבא רבא, כי קדיש זה לא הורג חיים ולא מחיה מתים. קדיש זה שבח שאומרים אותו. אז יש קדישים בתפילה, כל הקדישים של התפילה הם שייכים לשליח ציבור, שליח ציבור צריך לומר אותם גם אם יש לו הורים, כמו שאנחנו יודעים שגם בחור צעיר שעומד להתפלל, אז לפני תפילת מנחה, לפני העמידה, הוא אומר חצי קדיש, וזה לא שייך אם יש לו אבא או לא. וכן קדיש תתקבל, הוא אומר אחר כך, הוא אומר את הקדיש הזה. כנ"ל גם קדיש יש למה לפני עלינו לשבח, של מנחה ושל ערבית, זה שלו. אבל חוץ מקדיש אחד שהוא שייך למתים, או לאבלים שאומרים אותו לעילו נשמת הנפטר, כמו שכותב רבנו הארי בשער הכוונות בדף י"ז, שזה הקדיש של שחרית שאומרים אותו אחרי תנא דבי אליהו של שחרית, שהוא שייך לנפטרים, והוא נקרא קדיש דרבנן, והוא נקרא קדיש דייטמה, כך יש לו כינוי. אבל שאר הקדישים שייכים לחזן, וקדיש שאחרי לימוד תורה שייך לרב שאמר את השיעור. ורבי אברהם אזולאי בספרו חסד אברהם העריך בזה מאוד וכתב את המעלה העצומה שהרב שאמר את השיעור יאמר את הקדיש אחרי השיעור, כי יש לו כוח לכפר עוונותיהם של ישראל. ולצערנו היום זה לא כך, אצל הבעל לבתים, לא יודע מה, ראו שכתב, חכם אחד כתב באיזה ספר שיש עניין שיגידו קדיש, אז הם כולם מתפרצים ואומרים קדיש, ואף אחד לא יודע מי, על מי לענות, מי התחיל ומי סיים, זה מקדים וזה מאחר, ונוצר בלגן אחד גדול, ונוסף לכל זה, זה קדיש ששייך למי שאמר את השיעור. אז לכן בוודאי שכן. כנ"ל גם לגבי קריאת התורה. בסיום קריאת התורה אומרים קדיש. אז אם זה בשני וחמישי, אם זה גם בשבת, אחרי השביעי אומרים קדיש, אז לפעמים קורה שאיזה מישהו סיים את העלייה ויש לו הורים, אז הוא מפחד, אוי, אבא שלו ימות אם חס ושלום הוא יגיד קדיש. ולהי, הוא יכול להגיד קדיש. הקדיש שייך לקורא בתורה. היום נוהגים לוותר את זה, לוותר על הקדיש הזה ולתת אותו לזה שעלה את העלייה האחרונה, והוא יכול לומר קדיש גם אם יש לו הורים, כי זה לא קדיש של נפטרים. אז יוצא לסיכום לגבי השאלה שלך, בהחלט אם יש 10 בחורים בר מצווה, אתם בהחלט בסיום השיעור תאמרו קדיש ואשריכם ואשרי חלקכם, בפרט שזה שבח נורא והיום, זה מקרב את ביאת הגאולה, בחיי כל ישראל בעגלה ובזמן קריב אנחנו אומרים שם, ומשבחים את הקדוש ברוך הוא ומוחים את עמלק, יש מרבה מברך, זה שמו הגדול יהיה מברך, השתבח והתפאר, ויש בזה אחרי זה בקשה של על ישראל ועל רבנן, ויהיה שלמה ועושה שלום במרומיו, כל אלה בקשות נהדרות ונפלאות ועצומות, אז מאוד חשוב לומר את זה, ותודה רבה לכם שהעליתם את השאלה הזאת.
תודה רבה לך ותודה רבה לכבוד הרב. אנחנו ברשות הרב שוב יוצאים למקבץ קצר של פרסומות.
ודעו לכם שהארגון הזה טהרת הבית, אני אומר לכם את זה מתוך ידיעה אישית, שאני פוגש בצפון, בדרום, במרכז, בכל מיני מקומות, בדרכים לא דרכים, אנשים, נשים שהיו רחוקים מאוד מהיהדות, והם סיפרו שהם הגיעו למקווה וראו עולם של אור. הנשמה שלהם לא מתפעלת מהיופי החיצוני, היא מתפעלת מהקדושה, מהטהרה שיש במקווה. דמה? כי זה נטו של אנשים ישרים וצדיקים שמייסדים את המקוואות הללו. זה נטו של כסף טהור שבא מכיסכם אתם.
היו שותפים לזכות הגדולה של בניית מקוואות בארץ ישראל. כל תרומה והנצחה שלכם מעצימה את הטהרה והקדושה שלכנו ואחיותינו ומקרבת את מלכו של עולם לבית ישראל. תרומה נדיבה שלכם תביא אור של קדושה וטהרה לכל בית בישראל.
תאוות הבית, 0-2-80-80-88. 5 קבלנים לרשותכם לבנייה ושיפוץ כאחד. הריסה, בנייה, שיפוץ, צביעה, גבס, נגרות, מיזוג או כל עבודה שתבקשו באופן מושלם, איכותי ועל פי לוח זמנים מדויק. תשלום לפי התקדמות העבודה וסביעות רצונו המלאה של הלקוח. לקבלת הצעת מחיר בלי כל התחייבות או תשלום, מתקשרים 03-3-727-727. 03-3-727-727. אם אתם מחפשים אדם שעבד בגוגל, מכיר היטב את קוד החיפוש, יודע לבנות אתר אינטרנט שיווקי ומקצועי שיציג את העסק שלכם בעמוד הראשון בעמודי החיפוש וינתב גולשים פוטנציאליים לאתר שלכם, חפשו במרשתת באינטרנט ליאור מזור, או התקשרו 058-650-2650. ליאור מזור, האיש שעוזר ללקוחות למצוא אתכם. ראשונים, 058-650-2650. מהפכה במחירי הבשר המהודר. בדץ בני ציון, בראשות הרב בן ציון מוצפי.
אברכים ובני תורה רבים מתמודדים עם הקושי הכלכלי הכרוך בקניית בשר בחשרות מהודרת. לפיכך, בבדץ בני ציון החלטנו להקים צוות איכותי בעל ניסיון עשיר בחשרות ובבדיקה. יודעי ההלכה מקפידים בכל השיטות והחומרות לפי מרן בית יוסף והרמה.
בדץ בני ציון, בראשות הרב בן ציון מוצפי. מהפכה במחירי הבשר מהודר. להשיג אצל רמי לוי, מחסני השוק, ויקטורי, סופר ברקת והרשתות המובחרות.
בואו לקנות דירה בחריש. באמונה בונים לכם קהילה. 1-700-500-555.
הלו.
רשת מורשת, רדיו עם נשמה יהודית. שימו לב, ניתן לשלוח מסרון לרשת מורשת 02-624-5566.
רשת מורשת של כל ישראל, איתכם לאורך כל הדרך. המשך האזנה נעימה ומהנה לרשת מורשת של כל ישראל.
בחסות בשר בחשרות בדץ בני ציון בראשות הרב בן ציון מוצפי.
2:47 דקות, מקבלים שבת, שאלות ותשובות עם כבוד הרב הגאון בן ציון מוצפי, שליטה שם לכם המאזינים. אנחנו שוב אומרים ערב שבת שלום לכבוד הרב.
כן, שבת שלום. רק רציתי להוסיף משפט אחד. כאן יהודים טובים הוסיפו לי שיש נפה מיוחדת לניפוי סולת. אז לגבי השאלה של המאזינה, איך מנקים סולת, אז הנה מצאנו דרך יותר קלה ויותר נעימה, נפה מיוחדת לסולת.
כן. שאלה אחת מהמסרונים, כבוד הרב, האם מותר לחוץ את הגז וחלקיו, שעליו בדרך כלל מבשלים כלי בשר, בקיור חלבי?
כן, אין שום בעיה. מרן השולחן ערוך ביורי דעה כתב שהדבר מותר, שלפעמים רוצים לרחוץ אפילו כלים של חלבי במקום בשרי, או כלים של בשרי בחלבי, ושם שמים, הוא כותב שם בורית וכדומה, בורית זה סבון, ושמים כל מיני חומרים כאלה, כמה שזה טעם תפל ואין בו, אין בו ממשות, וזה לא הולך לאכילה, אז, והכיור עצמו גם כן בדרך כלל משתמשים בו רק לדברים של פסולת, ורוב תשמישו של הכיור זה בחומרים שמקלקלים את הטעם, פוגמים את טעם הבשר או טעם החלב, ולכן יהיה מותר.
גם סקוטש אגב?
סקוטש לכתחילה לא לעשות את זה, אנחנו מייחדים סקוטש בצבע כזה לבשרי, כן. וסקוטש כזה לחלבי, אבל לא קרה שבטעות השתמשו, החליפו את הסקוטש, וזה לא היה חם, זאת אומרת לא היה צולדת בו, כי בדרך כלל משתמשים בכיור במים ממוצעים של עד 40 מעלות ולא יותר, אז זה יהיה בסדר, אבל לא לכתחילה. כי הסקוט לפעמים בולע ממש חלב, והשני בולע ממש חומר של בשר, אף על פי שהוא פגום, אבל לא לכתחילה.
כן. שר כוח, ואנחנו פונים למאזין בקו הטלפון מהדרום, שלום, ערב שבת שלום לך.
שבת שלום, כבוד הרב.
שבת שלום ומבורך.
הרב, כבוד הרב, רציתי לשאול, אמא שלי מורה, והתלמידים שלה מתפללים בבוקר. אז האם היא יכולה להתפלל איתם, או שזה גזל זמן, והיא צריכה להתפלל אחרי זה בהפסקה או משהו כזה?
שאלה מה ההוראות של בית הספר. אם ההוראות של ההנהלה זה שהיא צריכה להשגיח עליהם שהם יתפללו כהוגן, שלא ישחקו וינודו אני ואנה בשעת העמידה, או אם היא תעמוד עמידה אחרי כולם, זאת אומרת הם יהיו לפניה, מול פניה, וכך שאם יש איזו הפרעה, היא תוכל רגע אחת להפסיק מהתפילה ולהציץ ולראות מי עשה מה, ואחר כך לתת את ההערה אם צריך ומה צריך. אבל אם בית הספר מרשה, אז בסדר. אבל לעצם הדבר, אני חושב שהכי נכון לעשות מה שאמרתי, זה תלוי גם בהתנהגות התלמידים. יש תלמידים שהם באמת טובים ונעימים, שלא צריך כל כך להשגיח עליהם ולא צריך להעמיד עליהם שוטר, אבל בכל זאת צריך לפקח שכולם יתפללו, כי ההורים סומכים שהילדים שלהם מתפללים בבית הספר, והאחריות היא של המורה. אז היא צריכה, גם אם היא מתפללת איתם, בתנאי שהיא תתפלל בצורה כזו שתוכל לדעת ולראות ולהבחין אם הם כן מתפללים או לא. אז הטוב ביותר שהיא תעמוד בסוף הכיתה, בסוף החדר, ובזווית שהיא תוכל לראות ולצפות כל מה שמתרחש עם כולם. תודה רבה.
תודה לך, ישר כוח כבוד הרב, ואנחנו עם ינון מפתח תקווה.
שלום כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
ערב שבת שלום, ישר כוח על התוכנית.
תודה.
אני רוצה לשאול שתי שאלות. דבר ראשון, לגבי שיר השירים בערב שבת, מה המקור לדין הזה שקוראים שיר השירים, ומתי הזמן שצריך לכתחילה? האם בערב שבת או בליל שבת?
יפה. תראה, בוא נניח את מנהג ישראל כמו שהוא היום, היום כולם אומרים את זה, לא כולם, רובם אומרים את זה אחרי קבלת שבת, עד שיגיע הזמן ערבית. אבל במקור, המקור מובא בספר הרוקח, מובא בעוד מקומות, וזה עוד יותר קדום. הרוקח היה לפני 850-900 שנה, אבל מצאנו לזה מקורות עוד יותר קדומים של 1200 שנים ויותר, ויש טעם לכך. כיוון שבשיר השירים יש 117 פסוקים, קוף יוד זן, קייז פסוקים יש בשיר השירים. וכך הרוקח מביא, גם התניה הקדמון מביא, ועוד אור זרוע, שמי שאומר שיר השירים ביום שישי, והדגש הוא על יום שישי, לא יראה פני גיהנם, שגיהנם שולט 117 שעות בימי החול. למה? איך זה יצא החשבון? פשוט הורידו מיום שישי מהצהריים עד מוצאי שבת, אז יש לך כבר 6 שעות מיום שישי ועוד 24 שעות, אז זה 30, ולמעשה יש עוד שעה של צאת השבת, זה 31 שעות, אחר כך לכל תפילה ותפילה יש שעה וחצי. כלומר, תפילת שחרית שעה וחצי, מנחה שעה וחצי, ערבית שעה וחצי, יוצא שלכל יממה מהשש יממות של החול, אני מוריד, מקזז, 4.5 שעות. אם תעשה את החשבון הכללי, תוריד 4.5 שעות משישה ימים, ותוריד את השבת חצות של יום שישי, יישארו לך בידיים 117 שעות, אלה השעות שגיהנם שולט בחול. 117 שעות. ולכן, קריאת שיר השירים ביום שישי מצילה את האדם מגיהנם שהוא שולט 117 שעות. זה אחד הטעמים. הטעם הנוסף הוא, כיוון שביום שישי אנחנו מקבלים את הארת שבת, שזו הנשמה יתרה של שבת, שאותה אנחנו מקבלים לקראת קבלת שבת, והיא יורדת מגן עדן למטה אלינו, ואנחנו מקבלים אותה, והנשמות של הנפטרים עולות לגן עדן העליון במקומם, אז מתעוררת אהבת השם יתברך אלינו, ואהבתנו אל השם יתברך, ואנחנו צריכים לעשות איזו פעולה, שהפעולה הזאת תעורר את הגעגועים ואת האהבה של הקדוש ברוך הוא אלינו. כמו שהוא אומר לנו, אינך יפה רעייתי, אינך יונים, מבעד לצמתך, מי זאת הרעיה? זה אנחנו. ומי זה דודי צח ואדום, דגול מרבבה, ראשו כטמפז, קבוצותיו טלטלים, ואומר למעולפת ספירים, אנחנו משבחים אותו והוא משבח אותנו. וזה מין שירה כזו יפה, הדדית, זה לזו והיא לא אליו, אנחנו אליו והוא אלינו, אני לדודי ודודי לי, הרועה בשושנים. אז האהבה הזו מתעוררת במלוא עוזה ביום שישי אחר חצות היום, ונכון, הנכון לומר את שיר השירים לפני קבלת שבת, וכך אנחנו משתדלים לעשות, אם זה במהלך יום שישי אחר חצות היום, אם זה לפני קבלת שבת בבית הכנסת, אם אפשר להספיק לומר את שיר השירים בזמן, ואז אתה יכול לקבל שבת כהוגן. ואז כשהציבור אומר שיר השירים, אתה יכול לקרוא פרשת שבוע, אתה יכול לקרוא דברים אחרים, ללמוד ולא להתבטל. זה הדרך הנכונה, הטובה והכי הכי מוצלחת לעשות כן. ואם תרצה, תעיין בספר שיבת ציון בחלק ערב שבת, שם בחלק האלף, שם מובאים הרבה ציטטות ומקורות של העניין של אמירת שיר השירים ביום שישי. תודה רבה.
כן. תודה רבה למאזין, יישר כוח לכבוד הרב, ומילות סיכום של הרב.
שבת פרשת יתרו, מתן תורה, אנחנו בשבוע של שובבים, גם ביום שישי של שובבים. אנחנו אמנם בשבוע החמישי, שבת הבאה זה השישי, אז היום שישי שבחמישי, עניין גדול היום לעשות הרבה דברים של מצווה, אם זה צדקה, אם זה הכנות לשבת, אם זה תשובה, ירורי תשובה, כל אחד כפי יכולתו. ובעיקר גם מחר בקריאת התורה, שכל אחד מאיתנו יקבל עליו כאילו עומד בהר סיני ומקבל את עשרת הדיברות. אמנם האשכנזים נוהגים לעמוד והספרדים נוהגים לשבת, אבל זה לא משנה. עצם הישיבה ועצם העמידה זה קבלת התורה, להבין שהקדוש ברוך הוא אהב אותנו ואוהב אותנו ונתן לנו את התורה, ואנחנו מצווים לשמור עליה, כל כלליה ודקדוקיה, כל הלכותיה, אם זה דרבנן, ואם זה גם בדברי קבלה, אם זה דברי רבנו הארי, אם זה נוסחאות התפילה, אם זה אל תיטוש תורת אמך.
כן, הרב, אנחנו חייבים כבר
כל לסיים. כל זה, אז אני מברך, מברך את כל הצוות באולפן, ואת כל המאזינים כולם, בברכת שבת שלום, ותודה רבה לכולכם.